אנחנו כבר התחלנו לראות את זה בשבוע שעבר, אם אני זוכר טוב, ואנחנו באמצע העניין. אז נתחיל עוד פעם מההתחלה. את אוריה החיתי הכית בחרב. פה זה המפרט של הגמרא ביחס למה היה החטאו של דוד, שכולו אומר דוד חטא, אינו אלא טועה. אז מה כן היה? את אוריה הכית בחרב, השאל לך לדונו בסנהדרין ולא דנת. בסעיף של אוריה, אז הביקורת היא על זה שהוא היה אמור לדון אותו בסנהדרין ולא להרוג אותו בחרב. כבר ראינו את זה בשבוע שעבר, שהחרב היא אמורה תוקף עוז המלוכה, הנתמכת בכוח החיל ואנשי המלחמה. שכל זמן שהעולם עומד הוא על מעמד כזה שהמלחמות הן צריכות לו, לעתים על כל פנים, הרי תוקף העוז והגבורה אינם הדברים היותר נדרשים להיות מלאים עם כל מכשיריהם. והביקורת של הנביא על דוד זה מדוע הוא שפט את אוריה בדין המלכות, כלומר בהקעת החרב. לא היית אמור להרוג אותו אך ורק מדין מלכות, אלא היית אמור לבסס את צדק דין המלכות במה שהיית דן אותו בסנהדרין. הם היו נותנים את התוקף המשפטי למהלך הצודק שלך, אבל לא עשית את זה. החרב היא אמורה תוקף עוז המלוכה הנתמכת בכוח החיל ואנשי המלחמה, שכל זמן שהעולם עומד הוא על מעמד כזה שהמלחמות אינן צריכות לו, לעתים על כל פנים, הנה תוקף העוז והגבורה אינם הדברים יותר נדרשים להיות מלאים עם כל מכשיריהם. אם עם רוצה להתקיים, עם מדינה יש לה זכות להיות, כי אז המערכת הממלכתית, הממשלתית, היא צריכה להיות במלוא העוצמה שלה. העוצמה של המדינה היא רק במסגרת אנשי החיל, כוח החיל, אנשי המלחמה, והאפשרות לאחוז בחרב היא נגישה, היא ממשית, וכשזהו המצב, אז יש תוקף לשאיפת הקיום הלאומית, ומערך החיים הכללי יכול להתנהל כסדרו. על כן עיקר כוחו של המלך מצוין בחרב, שהחרב מסמלת פה את כל התוקף, העוז והגבורה, שהמכשיר לתוקף, לעוז ולגבורה, זה החרב. אמנם עוז המלוכה מביא לאמץ את כוח המלך, כדי שיהיה חפצו שליט ורצונו יהיה רב כוח למען ייתן עוז לעם. מאוד חשוב שהמלך יוכל לבצע את כל מה שהוא רוצה, כי כשהמלך יכול לבצע את מה שהוא רוצה, אז נציג העם יכול לבצע את מה שהוא רוצה. נציגות העם מבצעת את מה שהיא רוצה, ובזאת העם הוא מלא עוז, עוצמת חייו, יש לה ודאות, יש לה יכולת התקדמות, התרחבות וחשיפת מלוא זרמי החיים הממלאים את תכונת הנפש הלאומית. אז זה אינטרס לאומי ממדרגה ראשונה יכולת ניהול העניינים הממלכתיים. ועל כן כל מכשירי התוקף הממלכתי הם מוכרחים להיות בידו של המלך, שהאפשרות לנצל אותם, להשתמש בהם לכל מה שנצרח, הם צריכים להיות בצורה שלא תיתן את התחושה שיש משהו שמדכא אותם, משהו שמפריע להם. וככל שדברים כאלה נמצאים פחות, כי אז עוז החיים, עוצמת החיים, בריאות החיים, עניינם של החיים והאידיאל של החיים הלאומיים יכול לצאת יותר. ובכל העמים, הנה עוז העם ותוקפו, זהו קץ הגובה של המוסר. גם בזה עסקנו, שמה שכל כך חשוב באותה התאפשרות של משרת החיים הפנימיים של העם, שאיפות החיים של העם שיוכלו ליזום באין מפריע, כי זו הגדרת המושג מוסר. מה זה מוסר? מה שהתביעה הנפשית תובעת כצודק, כראוי, במסגרת מדינות, ממלכות, מה הדבר הכי ראוי, מה הדבר הכי טוב, שנחיה את חיינו באין מפריע, את חיינו על פי נטייתנו, על פי עצמותנו, ואם נעשה את זה, זה הטוב, שכל טוב של, איך נגיד, של אנשים פרטיים, הוא פחות טוב מאשר הטוב שהוא בא לעשות את הטוב לרבים, ובאגד הציבורי שלהם, שאז מהלך החיים שיכול לבטא את כוח החיים הכללי הזה, הוא עוד יותר טוב. ובמסגרת תרבויות של עמים, אז צורת החשיבה הנורמטיבית בין עמים, היא שאין טוב למעלה מזה. על כל פנים כך זה היה בהיסטוריה, ודומני שזה נכון עד עצם הרגע הזה. ומכל מקום, גם אם ישנם כיום רבים מאוד כוחות שמאל בכל רחבי העולם, שהם סתם מערערים על עצם הזהות שבין מדינה ובין צדק, בין מדינה ובין טוב, ולהפך, הדמיון השואף, הוא שואף בכלל לבטל את המוסד הזה של המדינה, כי ההיסטוריה מורה שזה מוסד שהוא מוביל לחרב. ואם לא יהיו מדינות, אז לא יהיו מלחמות, והכל יהיה ממש טוב. והנה האוריינטציה השמאלנית הזאת, שהיא מאוד, מאוד מצויה בימינו, היא לכאורה לא חושבת כמו שאני מתאר פה, על פי מה שאני מבין שהרב כותב בהסבר הסוגיה. כן, אבל אם זה צריך לשים לב שעדיין ברגע זה אין שום מדינה שהיא באמת מוכנה לוותר על שאיפותיה ומסגרותיה בשביל בקושותיהם של אותם טיפוסים שמאלניים, על אף שהם משופעים בכל מקום, בכל רחבי העולם. אז המקסימום של מה שנותנים להם זה מה שנקרא להפגין, או לכתוב, או להתבטא, או לשיר, או תעשו מה שאתם רוצים, העיקר אל תפריעו לנו. אתה אומר שהרבה מהשמאלנים הם יהודים. טוב. מהיהודים הם מבקשים להיות מוסרים. הבנתי. שמדינת ישראל היא אמורה להיות מוסרית. טוב. אבל אני עכשיו עדיין עסוק בביסוס ההסברה הזאת של הרב, שהיא לא רק טקסטואלית נאה, אלא הרב מתאר פה את האוריינטציה הפנימית שהיא, שלא לדבר שהייתה נכונה לכל אורך ההיסטוריה, אני מנסה לטעון שאל יחשוב מי מאיתנו שכיום זה כבר לא כל כך כך. זה פשוט לא נכון. זה באותה מידה כך. ורק לא להתבלבל מהקולות הצווחניים שעולים בעיקר מכלי התקשורת. אבל המציאות לא משתנה בגללם. והמציאות היא כזאת, שכל מדינה, מה שהיא חושבת שהדבר העליון במדינה זה החוק, והחוק, כבר דיברנו, עניינו ההחלטה של בית המחוקקים, שמי נתן להם את הזכות בכלל להגיד פה משהו. אז במצב התקין, אז מי שנתן להם את הזכות להגיד משהו זה העם. אז מחר שהם חוקקים, הם מבטאים את ההחלטה הלאומית, אז זה מה שנקרא הצדק. אז ישנו זיהוי בין האינטרסים הלאומיים ובין הצדק. ככה פחות או יותר. כיום, לפעמים, אתם יודעים, בטח בארץ חמדת אבות, אז זה מה שמתקומם כל הציבור, כי זה לא הולך ביחד. המערכת שאמורה הייתה לבטא את הצדק, אז היא פועלת נגד העם. ואז לא ברור מה נתן לה את התוקף. יש פה מגמות שמאלניות שהשתלטו על מערכת הצדק, וזה שיבוש מערכות שלא רבים... לא רבים יחכמו לנסח את הדברים כמו שאנחנו אומרים פה עכשיו. אבל העיקרון נשאר אותו עיקרון. העיקרון הוא באמת מה שאמור היה לתת את כוח הצדק לבית המשפט, זה העם. ובמקום כזה, אז יש זהות בין העם ובין המוסר. ועל כן, ככל שאתה מגביר את כוחו של העם, בכך אתה מגביר את כוח המוסר. זו האוריינטציה המקובלת בכל מקום בעולם, והסטיות ממנה הם, איך נגיד, יוצאים מן הכלל, יוצאים ממה שראוי להיות, ממה שנורמטיבי, מה שאמור להיות. אבל זה הכלל. בכל העמים, הנה, עוז העם בתוקפו, זהו קץ הגובה של המוסר. אין קריטריון למוסר מעבר לחוק. ואין תוקף לחוק מעבר להסכמה הציבורית להישמע לחוק. הסכמה הציבורית להישמע לחוק היא החלטה ציבורית, החלטת העם. אז זה המוסר. כשפה מתעוררת השאלה הנוגה והפשוטה והטריוויאלית, האומנם? באמת, באמת שאיפת חיים של עם זה השיא של המוסר? ובאמת, האם כל ערכו של המוסר הוא רק מוסר לוקלי? זאת אומרת, מקומי, הוא מתאים לחברה מסוימת, לגזע מסוים, וכל אחד על פי מורשתו וטבעו העניני, הפרטי, של חברה זאת כך, חברה זאת כך, חברה זאת כך. אין מוסר אוניברסלי? אין מוסר קוסמי? טוב, אלה הם באמת שאלות יהודיות. גם יהודיות וגם יהודיות. על כל פנים, הן שאלות שההיסטוריה לא כל כך שואלת אותם, אבל תורת ישראל שואלת אותם. ואם תרצו, גם השמאלנים שואלים אותם. בסדר? אני דווקא חושב שהם יודעים שהם שואלים אותם. בהחלט יודעים. כל פנים, האוריינטציה שאומרת שלאומנות, זאת אומרת, לאומיות, מיד מכנים את זה בתור לאומנות. ולאומנות זה מילה נרדפת למילת גנאי. אתה אומר על מישהו שהוא לאומן, זה כמעט גרוע כמו שאתה אומר עליו שהוא משיחי. כל פנים זו אוריינטציה שהיא מאוד חושבת את המהלך הנפשי הזה לכישלון מוסרי ושכלי ועניין רע שהתרבות צריכה להינצל ממנו. אז הם לא עושים את זה שלא מידת. זאת אומרת, אני לא אחראי על כל מי שקורא לעצמו שמאלני, אבל הרעיונות של השמאל הם ודאי רעיונות שיסודם במוסר ובדעת. כל פנים, על ציר המוסר, על התלבטות מוסרית, וביקוש מוסר גבוה יותר מאשר מוסר לאומי. וזה מתאים מאוד למה שאנחנו אומרים פה. כי הנה השאלה, אנחנו צריכים לפנות, האם באמת עם חפץ בצדק או ברשע? זו שאלה קריטית, זה לא מספיק שאתה אומר, תראה, תן את משרת החיים של העם שתתפשט במלוא שהוא קומתה. זה דבר מאוד לא פשוט. בטח עם זיכרונות של 100 השנים האחרונות, זה דברים קשים מאוד, כשעמים מתפשטים על פי רצונותיהם. אבל זה נכון גם לא רק למאה השנים האחרונות, עם הזוועות המיוחדות של 100 השנים האחרונות. אבל גם בעבר זה לא כל כך בטוח שזה שאתה נותן לרומאים לגלם את כל משרת חייהם ללא כל מחסום. אז זה ממש כיף גדול לעולם. זה ודאי לא מתאים לנו לחשוב ככה. כי שאלת היסוד זה האם העם בנטיית חייו הוא טוב או הוא לא טוב. זה לא פשוט. והקריטריון לטוב ולא טוב זה לא אם הוא עצמו או לא עצמו, אלא אם הוא מתאים אל כלליות היש או לא מתאים אל כלליות היש. זהו מוסר אוניברסלי וקוסמולוגי. וכבר הזכרנו בפעם הקודמת, אצלנו אין דבר כזה רבים. הרבים זה לא קריטריון למעשה המוסרי. לא תהיה אחרי רבים, לרעות. כי אם זה רע או טוב, זה לא בגלל שהרוב עושה את זה, סימן שזה טוב. או הרוב לא עושה את זה, סימן שזה לא טוב. זה לא יכול להיות בכלל. כן. אני שומע אותך שואל, יוצא שאין דמוקרטיה, יוצא שהמושג הזה הוא לא נכון על פי תורה. אני לא יודע למה אתה מתכוון במילה דמוקרטיה, אולי תסביר לנו. אני לא יודע מה זה דברים האלה. השולחן זה דמוקרטיה? טוב, אני לא מאמין שלזה אתה מתכוון כשאתה שואל את השאלה. הגדרת המושג דמוקרטיה זה לא בחירות. הגדרת המושג דמוקרטיה זה החלטה על פי רוב, שלטון הרוב, כל פנים, הגדרה מקובלת של דמוקרטיה זה לנהל את החיים החברתיים על פי החלטת רוב, כשמצטרף לזה עוד נתונים שזכות כל פרט היא שווה בין כל הפרטים האחרים להביע את דעתו במסגרת הכללית. ואפשר להרחיב את זה יותר, האם דמוקרטיה כוללת את הצלת הפרטים שלא יימחקו על ידי הכלל ושמירת זכויותיהם בשוויון, שוויון הזכויות במסגרת הזאת, השוויון בפני החוק, השוויון במסגרת ההתארגנות הכללית, כולם שווים בזה. בדרך כלל, לכיוון המילים האלה שאני אומר, שאנשים אומרים דמוקרטיה, לזה הם מתכוונים. נגיד, ולזה התכוונת. אם לא התכוונת לזה, מה... על כל פנים, אני לא שומע בדל של שאלה בשאלתך אם לא לזה התכוונת. אם פירוש המילה בחירות זה, זאת אומרת, אם פירוש המילה דמוקרטי זה בחירות, אז מה שאלת? מה אמרנו פה שמכאן משמע שאין בחירות? אבל אם אתה מתכוון שמפה משמע שאין זכות לרוב להביע את דעתו, כי לא תהיה אחרי רבים, לראות הסימן שהרוב לא קובע. אולי לזה התכוונת. כן? סליחה? זה לא אוטומטי, מה? לאיזה עניין? אני לא מבין בדיוק את צורת החשיבה שלך, אבל... כל פנים, תראה, אין קשר, אנחנו עכשיו רק הזכרנו פסוק שאומר, לא תהיה אחרי רבים לרעות, ומזה נגזר, לא שאסור ללכת אחרי רבים, אלא כתוב, לא תהיה אחרי רבים לרעות. זאת אומרת, הרבים לא קובעים אם דבר הוא טוב או דבר הוא רע. אבל הפסוק הזה עצמו הוא חציו הראשון. אז הוא אומר, אחרי רבים להטות. אז ודאי שהולכים אחרי רבים. והרוב קובע לכל דבר. אלא שעכשיו אנחנו דנים בסוגיה פרטית מאוד מאוד פרטית, אולי מאוד חשובה. אנחנו דנים בשאלה מהו הקריטריון למעשה המוסרי. מהו הקריטריון לטוב או לרע. האם מה שהרוב קובע זה קובע שזה טוב? האם מה שהרוב קובע זה קובע שזה רע? האם הם הקורדינטות שעל פיהם אנחנו מודדים מהו טוב ומהו רע? אז בתחום הזה אנחנו לא שואלים את הרבים. נכון? זאת אומרת, לקבוע מהו מהו סולם ערכים מוסרי, זה אתה לא שואל רבים. אבל אחרי שיש לך סולם ערכים מוסרי, אז אתה בהחלט שואל את הרבים על כל דבר. ואין בכלל, אין שום סתירה בין כל פנים. מושג דמוקרטיה שעניינו החלטה על כל דבר בחיים על פי החלטת הרוב, זה שום דבר לא מפריע לי לקביעה הזאת, בזה שאנחנו אומרים שבפרט אחד הוא יוצא מן הכלל. הפרט הוא הנושא של הגדרת הקריטריון למעשה המוסרי. אז בזה לא, וגם בזה לא להתבלבל, כי אם הרוב לא החליט משהו לא מוסרי, אז מה שהוא החליט מחייב מאוד, מחייב באופן מוחלט, כל פנים על פי התורה. כל מקום, הרעיון הראשון, הפעם הראשונה שהרעיון הדמוקרטי נוסח בהיסטוריה במסמך תרבותי, זה היה על ידי תורת ישראל, באחרי רבים להטות. אז זה אבסורדי אם מסתבר שהתורה סותרת עצמה מיני וזבי, באותה משפט, אומרת, זה יסוד דמוקרטיה, אין דמוקרטיה. פשוט לא... לא שייך. כן.
לא הבנתי, אז בסוף איך להבין את מה שהרב אומר פה, שזה הכל שם מתעצם יותר ככה, זה קץ הגובה של המוסר.
זה בכל עמים, בכל עמים, ככה. ככה זה אוריינטציה. בכל העמים, הנה עוז העם ותוקפו, זהו קץ הגובה של המוסר, שהם לא פונים ולא בודקים כל כך באמת האם העם חפץ בצדק וברשע. זה לא כל כך מעניין את ג'ינגיס חאן, האם הגדרת העם המונגולי זה בקשת הטוב לכל וההתגלמות של הטוב עלי אדמות. כי ג'ינגיס חאן זה הטוב עלי אדמות. מי אומר? ג'ינגיס חאן. כי הוא השליט והוא האימפרטור והוא מחוקק החוקים, ומה שמתאים לשאיפותיו זה הטוב.
אז בקצב גובה של המוסר לפי אותם עמים?
נכון. זה מה שאנחנו מדברים פה, זאת אומרת, הרב מתאר פה את האוריינטציה של הממלכות והתרבויות, כאשר, כמו שאנחנו מכירים אותם בהיסטוריה.
זה מוסר סובייקטיבי שלהם.
לא יודע מה פירוש המילה סובייקטיבי, אבל נשמע לי טוב מה שאתה אומר.
זאת אומרת, איך שהם תופסים את המוסר.
אתה מכיר מוסר שהוא לא על פי תפיסת האדם? אתה מסוגל להגיד מילה שלא בן אדם אמר אותה? זו מילה חסרת, מילה ריקה להגיד סובייקטיבי. לא מסוגל להגיד משהו שלא סובייקטיבי. ברור. אתה לא צריך להגיד, תראה, אני אומר לך מילה שאני אומר אותה. אז ברור שאתה אומר אותה. אבל אם הכוונת לסובייקטיבי, הכוונה שהוא מתאים לצורתם הנפשית הייחודית להם, אז כן. כל עם יש לו את צורתו הנפשית המיוחדת, ועל פי זה, אז יש לו את נטיות חייו, ועל פי זה יש לו את המושג מה זה צודק ולא צודק, מה זה חוק ומה זה לא חוק, מה ראוי ומה לא ראוי. בעצם התמצית של כל המסגרת החוקית לא מוסרית היא לאפשר את משרת החיים הלאומית, שהיא תפעם במלוא עוצמתה. זהו, כי בכל התרבויות אין משהו מחוץ לזה. לא מעניין אותם משהו מחוץ לזה. מעין פנות אם באמת עם חפץ בצדק או ברשע. על כן ייתכן לפי זאת התכונה שיהיה חפץ המלך היסוד היותר עליון לכל פעל ומשפט. כמה פעמים מופיע בתנ״ך בתיאורי הנבואה המאיימים על עם ישראל, על השואה שהולכת ומתחוללת עליהם, במה שהנה נבוכדנצר מתקרב אליהם, או סנחריב הולך ומתקרב אליהם. אז יש שם מטבע לשוני תנ״כית שחוזרת כמה פעמים, ממנו משפטו יצא. זאת אומרת, יש פה כוח מדיני, כי הוא הולך ומתקרב פה לאזור ירושלים, ואין מה שיחסום אותו. כי עם כל העוצמה הצבאית שלו וכל העוצמה של האלימות שלו, בנוסף לזה ממנו משפטו יצא. זאת אומרת, הוא קובע מה חוק. אתה לא תוכל להגיד לו, תראה איזה אכזריות מה שאתה עושה, תראה איזה לא ראוי מה שאתה עושה. אין, הוא קובע מה אכזרי ומה לא אכזרי. הוא קובע מה חוק ומה לא חוק. ובמסגרת זאת, שום דבר לא יעצור אותו. זה בא בסגנון ברוח הדברים הידועים של המדינה זה אני, אומר השליט. המדינה זה הוא, והמדינה זה הצדק. אז מה שהוא אומר זה הצדק. אבל לא כן חפץ השם בישראל. כל זה נכון ביחס לנורמות החיים ההיסטורית של האנושות. אבל זו אינה רוח אלוקים החיה ברוח ישראל. לא כן חפץ השם בישראל. הצדק והיושר שהם דרכי השם, הם אינם יסודות העולם ויסודות האומה בכללה. על כן, אם חפץ המלך לא יהיה מיוסד על פי הצדק, לא ייתן עוז לעם כשיהיה נעשה ונשלם. כאשר אין חפץ ורצון העם הגוי כולו, רק אם יהיה חפץ חסד וצדק, שהוא חפץ אל אלוקי ישראל ברוך הוא. האידיאל העליון של כל חברה הוא יכול להיות מה שיאפשר לה את מאווייה בהתגלמותה כחברה, כאומה, והרוח הלאומית הכללית שהיא תוכל לזרום בלא, באין מפריע, זה האידיאל העליון של חייה. אבל אולי זוהי תכונת החיים של כל עם. ותכונת החיים הזאת של כל עם היא כזאת שהיא תכונת חיים חד צדדית, באחד מצדדי המציאות, הטבע, החיים, ההוויה. ונטיית החיים הזאת, אז כל עוד היא קיימת, אז זו השאיפה העליונה של חייה, לגלם את עצמה. ופרטיה, באותו רגע שהם נאמנים לרוח הכללית הזאת, הם חשים את הערך העליון, את התביעה המצפונית העליונה שלהם מתגלמת במסגרת הזאת. כל פנים, הם יכולים לחוש שכל נטייה אחרת היא פחות טובה מאשר כוח החיים הכללי של האומה שיצא מן הכוח הלפועל. עם ישראל הוא עם מוזר, כידוע. הוא כל כך מוזר עד שזו שאלה בכלל אם הוא עם. כי אם נגיד שהוא עם, אז הוא ודאי לא ככל העמים בית ישראל. לבדד ישכון. לא התחשב, בגויים לא התחשב. זה לא, הוא לא מאותו סוג. כי לא כאלה חלק יעקב, כי יוצר הכל הוא, וישראל לשבית נחלתו, השם צבאות שמו. כמו עומר החיים שעולה מן האומה בכללות דורותיה, שהוא משונה מאוד מעומר החיים של כל אומה ולשון. כל אומה, כל לשון, כל ציוויליזציה, היא, כמו שאמרנו לפני רגע, היא חד צדדית. היא חד צדדית במציאות, היא חד צדדית בזמן ובמקום. היא תהיה באיזה פרק היסטורי על פני הגלובוס, עד שהיא לא תהיה. וזה ודאי שאלה של זמן. על כל פנים, אין לך עם, אין לך אומה, אין לך תרבות, אין לך ציוויליזציה שיכולה להיות רגועה, כיוון שיש לה קבלות על זה שבהתמודדות עם החזק שבכל איתני הטבע היא יכולה לעמוד. והחזק שבאיתני הטבע זה הזמן. שן הזמן אוכלת כל. זה רק שאלה של זמן עד שהוא לא יהיה פה. זה דבר נכון באופן טוטלי לגבי כל דבר חומרי במציאות. ועמים הם כמו כל דבר חומרי במציאות. הם שאלה של זמן. ולא תחשוב שום תרבות או שום חברה או שום אומה עם כל עוצמתה אקטואלית, מה שלא יהיה בפרק זמן נתון, זה לא יאריך את חייה. כי הניסיון ההיסטורי שלנו מורה שאימפריות יותר נוראות, יותר עצומות, יותר טוטליות ששלטו על כל העולם, אנחנו לא זוכרים אותם. לפני רגע הזכרנו שניים מהם, ג'ינגיס חאן, האימפריה הגדולה ביותר שהייתה אי פעם בהיסטוריה. הרומאים גם כן היו משהו נורא. איפה הם? מה הם? יש פה אנשים, אני מתאר לעצמי, ג'ינגיס חאן לא שמעו. אז זה לא כבוד כל כך לאנשים, אבל זה רק מעיד על כבודו של ג'ינגיס חאן. כנראה הוא לא שווה את זה. אז זה היה גדול מאוד, אבל לא יעזור. לא חי נצח ישראל, שלא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. אני השם לא שניתי, אתם בני יעקב לא חליתם. זה לא רק אמרת השם שמופיעה בכתבי הקודש ובנבואה, אלא זו אמרת השם שעולה מעומר החיים ההיסטורי של האנושות. כי אין לך עם ששן הזמן ניסתה לנגוס בו יותר מאשר בעם ישראל. ומכל המאבק הזה, כמו הסיפור הקדום של התורה, סוף הסיפור, ויברך אותו שם. כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. ויקרא לו אל אלוהי ישראל. המציאות הזאת של יעקב ובית יעקב, זה משהו ששן הזמן לא יוכל לו. אנחנו יכולים להיות ודאים בזה בגלל הנוסחה הפשוטה שאומרת, אם ההיסטוריה לא הצליחה לחסל את עם ישראל, אז מה יחסל אותו? הידיעות המאוד פשוטות האלה שהן מוטבעות בנו בכל אדם מישראל ובכל אדם בעולם בכלל, איך טולסטוי פעם אמר, אני רואה יהודי, אני רואה נצח. כל גוי שרואה יהודי הוא רואה נצח. זה מה שמוציא אותם מהכלים. למה אתם נצח ואנחנו זמן? למה אתם מעל הזמן ואנחנו תחת שן הזמן? זה דבר שהוא מרגיז, ועל כן גורם להתנהגות הנורמטיבית של אומות העולם, כפי שהיא עכשיו נמצאת ברגעים אלה, שהזכירו פה לפני רגע. יש להם יחס מאוד מיוחד אליהם, מוסר כפול, תביעות כפולות, והכל מטורף. כל המערכות הן יוצאות מכלל איזון ושפיטה וניהול תקין, כאשר דברים מגיעים לאזור ארץ חמדת אבות, והעם היושב בה. כי לא כאלה חלק יעקב, יוצר הכל לא. יש פה חיות כללית, חיות שהיא קורלטיבית, היא תואמת את כל היש. היא באמת חיות הנצח של כל היש. כי באמת כל היש זו מגמת חיים כללית ונצחית. הופעת החיים האלוקית שמחוללת את כל היש כתנועה אורגנית. דומם, צומח, חי, מדבר. הגולת הכותרת של כל אלה זה ישראל. כי הרוח החיים הכללית שמחוללת את הדומם, הנה היא מופיעה באיכות גבוהה יותר בצומח, והנה מופיעה באיכות עוד יותר גבוהה בחי, והנה מופיעה באיכות עוד יותר גבוהה במדבר, באנושות, והנה מופיעה באיכות עוד יותר גבוהה בחיי עם ישראל, בכישרון, בקיום ובהשפעה של עם ישראל בדברי מעולם. המציאות הזאת היא מציאות חד משמעית לכל מי שאיננו נבער או גס שכל עד כדי לא להכיר באיזה עולם הוא חי או לא להכיר את המציאות. והמציאות הזאת היא מגלה לנו שיש מתאם בין החיים המופיעים בעם ישראל כעם ובין נטיית החיים הכללית של כל היש. וממילא בקשת הקיום העצמי של עם ישראל ובקשת הגברת משרת החיים של העם הזה היא באמת הגברת משרת החיים של כוח החיים הנצחי והכללי שהולך ותובע את ההתאיכות של כל הערכים כולם, כמו שעומר החיים הישראלי גילם לכל אורך ההיסטוריה של עם ישראל. במשהו תמיד זה יצר את הערכים, לא רק שלו, אלא של כל האנושות. תמיד קידם את המדע, לא רק שלו, אלא של כל האנושות. תמיד קידם את המוסר, לא רק שלו, אלא של כל האנושות. וממקורו הולכים וצומחים התביעות והאוריינטציות שבכלל נושאות דעם למרחוק, אל המגמות, אל השאיפות, אל האידיאלים. האנושות ללא היהדות בכלל לא היה לה תפיסה של יש מציאות קווית, ישנה מציאות מתקדמת, פרוגרסיבית. כי האוריינטציה הפגנית הקדומה היא הייתה שבויה בתוך מעגל השנה הסגור. זה שהחיים הם סובבים סביב צירם, סביב עניינם הטבעי, שכמו שזרח השמש ובא השמש ואל מקומו זורח, הולך ושם, כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא אל מקום שהנחלים הולכים, שם הם שווים ללחי. הטבע הוא כולו סגור בתוך עצמו, והשנה הזאת היא כמו שנה שעברה. רעיון ששנה לשנה תביע עומר, ויש פה כוח צמיחה וכוח התעלות וכוח פרוגרסיבי, זה היהדות הכניסה באורכי האנושות והוציא אותה מהאוריינטציה הפגנית שלה הפרימיטיבית הקדומה עוד בימים היותר קדומים. והקו הזה הוא הלך ונתן את רישומו בכל ההיסטוריה של עם ישראל, עם כל האיכויות שזה נושא מאוד גדול לפרט אותו וללמוד אותו. אני אתאר לעצמי שחלק מכם מרגישים שאני מזכיר פה בסקיצה את מה שביררתי בצורה יותר רחבה בספר כארי התנסה. כן, נכון, זה דברים שצריכים לדעת אותם, ללמוד אותם. מי שלא יודע אותם זה באמת בעיה. ומכל מקום, אני במסגרת המינימלית אני רק מציין פה את המשפטים הקצרים יחסית לנושא הארוך הזה, שאני מקווה שהם יספיקו לנו להבנת העניין פה, שהוא מה המבנה המוסרי הייחודי של עם ישראל. אוריינטציית המוסר הישראלית היא דומה למוסר של כל העמים, במה שהיא טובעת את הגילום העצמי של החיים הישראלים שיהיו במלוא משרתם, רק במקום שבכל תרבות אחרי המשפט הזה באה נקודה, וזהו, ואין יותר מזה. בישראל זה אחרי המשפט הזה באה פסיק, והמשך המשפט אומר כשהחיים הישראליים הם תואמים את חיי כל היש, חיי כל האנושות. לא בכדי עם ישראל כשהתפזר, התפזר בכל קצוות תבל, והוא מעורה בכל התרבויות של כל העמים, בכל ארבע רוחות השמיים, ובכל מקום היווה את הגורם המציס, המקדם, המאיר בצדדי האיכות שלכל תרבות, תלוי עניינה, קדם אותה על פי ערכיה היא בהרבה מן המקומות. הוא לימד אותם להיות הם, את הספרדים הוא לימד את איך לנהל את המדינה הספרדית, ואת האיטלקים הוא לימד איך לעשות רנסנס, ואת הגרמנים הוא לימד איך ליצור מוזיקה ואיך ליצור פילוסופיה ואיך לדבר גרמנית, ואת הרוסים אז הוא לימד איך להיות בולשוויקים, ואת האמריקאים איך להיות קפיטליסטים ולהיות פסיכוטיים סביב פרויד החביב עליהם, וכן הלאה. התכונה הזאת היא תכונה שהיא באמת מגלה איזה קשר נפשי עם כל האיכויות של כל התרבויות וכל סוגי המוסר, כשמעל לכל זה יש את הרוח העצמית של ישראל, שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כלומר, המהות של חיי עם ישראל זה העולם הבא. זה לא העולם הזה. זה מה שהולך ובא. זה התביעה אל מעבר למה שכבר גולם. זה התביעה אל העתיד. הנה, אוסיף לכם מילה בסגנון של רב דורש דרשה לפרשת שבוע. משפט ההיכרות שלנו עם אלוהינו הוא מופיע השבוע, פרשת השבוע, שם אנחנו נשמע ששמו הוא אהיה אשר אהיה. כי יבוא אל בני ישראל ואמרתי אליהם, אלוהי אבותיכם נגלה עליכם, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם? אהיה אשר אהיה, העתיד. השם ימלוך לעולם ועד. זו אוריינטציית היסוד של חיי עם ישראל. ככה עם ישראל פורצים על במת ההיסטוריה. פורצים מתוך תודעה שאנחנו פונים אל העתיד. תביאמו ותתאמו בער נחלתך, מכון לשבטך פעלת השם, מקדש השם כונן לידיך, השם ימלוך לעולם ועד. לא השם מלך, לא השם מלך, השם ימלוך, עתיד. כי כל המהות של החיות הישראלית היא העולם הבא, העולם ההולך ובא, האידיאל, המגמה, הנשמה. התוכן של נשמת כל היש הוא נשמת עם ישראל, עם הנצח, עם הכל, העם הכללי שהוא שייך אל נשמת כל. לא כאלה חלק יעקב, כי יוצר הכל הוא, וישראל שבט נחלתו, השם צבאות שמו. והשם צבאות זה, שזאת תודעת החיים העליונה של עם ישראל, הוא טוב לכל ורחמיו על כל מעשיו. והאוריינטציה של האלוהים אצלנו זה המוסר המוחלט, זה לא המוסר. הנה אני מסתבך עכשיו במילים שלי, התחלתי להגיד משפט לא נכון. זה לא המוסר הלאומי, זה כן המוסר הלאומי, רק הלאום שלנו לא לאום, הוא כן לאום, רק הוא לא לאום כמו כל הלאומים. כי כל הלאומים, הגדרתם הלאומית, זה מה שאני דואג לעצמי, ואני רק דואג שהעם האחר, אם ירצה השם, כלומר האל, אז הוא יוכחד. ואז זה ממש יהיה, אז זה ממש יהיה טוב. כי השאיפה העליונה של החיים, של כל עם, שפחות או יותר רק הוא יהיה, ולא יהיה שום גורם שיאיים עליו, שיפריע לו לעשות את מה שהוא רוצה. מה שהוא רוצה זה הטוב המוחלט. הטוב המוחלט זה מה שהוא רוצה. אבל תבדוק מה שהוא רוצה, הוא רחוק מאוד מלרצות את מה שאנחנו מתארים פה עכשיו. ככה זה נכון לכל העמים. אבל אצלנו הרצון הלאומי זה רצון אוניברסלי. ורצון קוסמולוגי. וזה דבר אחד. המגמה הפנימית של הקוסמוס, המגמה הפנימית של כל העמים כולם, היא אחת עם מגמת החיים הישראלית. ושוב, אני לא אומר לכם פה דברים דוגמטיים, כללים ששאבתי אותם מכל מיני אמרות כנף של כל מיני אנשים שכך כך טוב להם לחשוב. אני לא אומר את זה. אני לא אומר את זה מתוך הנקודה הזאת. אני אומר את זה מתוך הסתכלות בעומר החיים ההיסטורי של האנושות ועם ישראל בתוכם לכל אורך ההיסטוריה. התופעה הזאת תופעה יציבה לכל אורך ההיסטוריה, ששם אנחנו יכולים למצוא עמים וישראל ביניהם. אז זוהי התכונה שהיא מגלה על אופי המוסר הישראלי, וממילא מגלה על אופי סגנון ניהול המלכות הישראלית. ודאי שכמו בכל העמים, אז גם בעם ישראל השאיפה העליונה של העם זה גילום העוצמה הממלכתית השלטונית, נציגת העם בשיאה. רק במקום שזהו הקריטריון למעשה המוסרי ולעניין המוסרי של כל חברה על פי כישלונה המוסרי, אצלנו זה לא כישלון, אלא זה באמת באמת, זה נכון. משהו שקר בכל מקום בעולם, משהו כישלון ונרפות שכלית ומוסרית, אצלנו זה, אם לא מבחינים בזה, זהו כישלון מוסרי, וזוהי נרפות שכלית, מדעית, מציאותית, מכל הבחינות כולם. רק אצלנו התביעה הזאת שהחיים הלאומיים יהיו במלוא משרעתם ויפעלו בצורה כזאת שעוז המלך הוא יוכל לזרום בלא כל מפריע, כיוון שהוא נציג העם, ובזאת העממיות יכולה לזרום בלא כל מפריע, ובזאת הטוב לכל יוכל לצאת מן הכוח אל הפועל. רק אצלנו זה נכון. אנחנו כבר במה שאומרים פה, אני חושב שיש לנו אחיזה בכל מה שהרב עומד להסביר לנו פה, ותפסנו את הנקודה של מה שחזל באים להסביר בכישלון של דוד. אני אמשיך בעל פה, וכדי לוודא שאני חושב שבנקודה הזאת כבר אני מצפה מכם שתבינו לאן הדברים חותרים. אבל דוד פה עומד לעשות בפעם הראשונה דין מלכות, ודין מלכות צודק, כי יש פה אישיות בעייתית מפריעה למסגרת המדינית ששמה אוריה. יצטרך לברר מה בדיוק הבעיה. אבל עכשיו נניח שאנחנו יודעים מה הייתה הבעיה, והנקודה הזאת שיכולה להתברר בהמשך ותתברר בהמשך, אז נניח כאילו התבררה. עכשיו דוד מחליט על פי הצדק והזכות המלכותית שבידו להגות אותו מן המסילה, כי צריך להרוג אותו מדין מלכות, כי למען טובתה ושלמותה של המדינה, אז הגורם הזה ששמו אוריה, שהוא מפריע למעמדה של המלכות, למעמדה של המדינה, למציאותו ותקינותו של העם, במה ש הוא לא ייתן בזאת למשרת החיים של העם להתפשט במלוא עוצמתה, כי הוא תוקע פה מקל בעצם מציאותו בגלגלי הממלכה. הצריך באמת, צריך באמת להרוג אותו. אלא, מאחר שזה הפעם הראשונה שאתה עומד דוד להרוג אדם מדין מלכות, חשוב מאוד שתברר בד בבד עם זה שאתה הולך לייסד בעם ישראל באותו דור ולדורות את חשיבות והערך של מלכות ישראל. חשוב מאוד שתברר את הסוגיה הזאת שמלכות ישראל והמוסר המוחלט הם הולכים ביחד, הם זהים. אבל הצדק בעניין המלכותי זה לא בגלל שאתה אמרת, כי גם לואי קטורז אמר אז זה עושה את זה לצדק, וגם ג'ינגיס חן אמר אז זה עושה את זה לצדק. לא במובן הזה של הצדק, לא הצדק של החוק הלאומי, אלא צדק של החוק של הלאום הישראלי. וביקשו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם, ופחדו אל השם ואל טובו באחרית הימים. התוכן של מלכות דוד היא אחת עם מלכות השם, עם מלכות הנצח, עם מלכות כוח החיים הפנימי של עם ישראל, והוא הטוב. זה ברור שזה ככה גם כשאתה הורג אותו על פי דעתך, וזה ודאי צודק, ודאי טוב, וודאי סולל את הדרך בפני מה שצריך להיות. אבל אחריותך גם כן, דוד, עם כינון מלכות ישראל, לחנך את מקלות ריבות עם ישראל להבנת הסוגיה הזאת. הם רחוקים מאוד מלהבין אותה. ואתה, בתור מכונן מלכות ישראל, הקדוש ברוך הוא מצפה ממך לעשות את מקסימום של מה שאתה יכול למען האידיאל הזה, שזה ודאי האידיאל שלך. לא עשית את זה. מדוע בזית את דבר השם? זה הציור של סקיצה, מה שעשיתי לכם פה עכשיו. עשיתי לכם את זה מהר. עכשיו בואו נחזור לגמר הזמן. אבל טוב, נקרא את זה, אני חושב שבפעם הבאה נקרא את זה עוד פעם, כי לראות את כל מה שנמצא פה בתוך המילים, תיארתי פה את היער, אתם מבינים? אנחנו עכשיו רק צריכים להיכנס לעצים, נתפוס פה את הפרטים, איך שזה ייאמר פה. אז לצורך העניין אני חושב רק אגמור את הפיסה בקריאה עד הסוף, ונשאיר את זה לחזרה נוספת לפעם הבאה. אני חושב שזה גם טוב שנפסיק בנקודה הזאת, שתעכלו את מה שאני אמר. כל פנים טוב שתשנו על זה שבעה ימים ושבעה לילות. כן, אבל לא כן חפץ השם בישראל. הצדק והיושר שהם דרכי השם, הם אינם יסודות העולם ויסודות האומה בכללה. על כן, אם חפץ המלך לא יהיה מיוסד על פי צדק, לא ייתן עוז לעם כשיהיה נעשה ונשלם. כאשר אין חפץ ורצון העם הגוי כולו, אלא רק אם יהיה חפץ חסד וצדק, שהוא חפץ אל אלוהי ישראל ברוך הוא. תכונת החיים העצמית של העם זה הצדק. פיתחו לי שערי צדק אבו ועמודיה. שערי צדק זה כינוי בספרות הפנימית לכנסת ישראל. כוח החיים הכללי של עם ישראל זה שערי הצדק. רק זה שערי הצדק. אתה לא באמת יכול להיות מוסרי אם אתה לא קשור לכוח החיים של עם ישראל. אתה נושא את שם המוסר לשווא. אתה חי בסרט שחושב שכיוון שאתה מרגיש שיש לך כל מיני ערכים פנימיים על פי מצפונך, אז זה עושה אותך למוסרי. וזה סרט שלפעמים הוא סרט רע. כי אם הקריטריון הוא התחושה הפנימית של נפשך והמצפון הנוקף שלך, זה הקריטריון למעשה המוסרי, מה ההבדל בינך ובין היטלר? גם הוא חש על פי מצפונו את עולם הערכים הנכון והמוחלט, צריך להתנהג על פי מה שהתביעה הנשמתית שלא טובעת ממנו. אז כיוון שאתה חם מאוד על רגשותיך ונקיפת מצפונך, אז סביר שברגע זה על פני הגלובוס יש הרבה יותר אנשים שחשים כמו היטלר, בטח ביחס ליהודים, מאשר שישנם יהודים שחשים כמו יהודים. ואם זהו הקריטריון למעשה המוסרי, זהו סרט, זה חלום סיוט. זה דבר מסוכן מעין כמותו. אבל אצלנו זה לא כך. הקריטריון למעשה המוסרי זה לא התחושה הפנימית. זו המציאות האובייקטיבית של אופי החיים של עם ישראל בכללות דורותיו. ויש לו חוק, ויש לו סדר, ויש לו אופי שהוא לא פועל יוצא של החלטה שלך או שלי, אלא זה חוק טבע שאפשר לזהות אותו בדיוק כמו שאפשר לזהות את הגרביטציה, שגם זה לא חוק שלך ושלי. זה לא עניין של פרשנות שלך, שאתה אומר שיש גרביטציה, מישהו אחר יפרש שאין גרביטציה. זה לא הולך ככה. גם המוסר העברי הוא כזה. זה לא עניין של פרשנויות. יש עובדה אובייקטיבי. יש אופי לסגנון החיים של עם ישראל בכללות דורותיו. מה שמתאים איתו זה מוסרי. מה שלא מתאים איתו זה לא מוסרי. טוב, גם זה משפט שהוא צריך עוד הסברה. אם כי במה שאמרתי לכם הערב, כבר יש מספיק חומר בשביל לבסס את המשפט הזה. ומכל מקום, זה גם מה שהרב אומר פה. אם המלך יעשה משהו שלא יתאים לצדק, בעם ישראל זה לא ילך. וזה לא בטוח שמה שהמלך עושה זה הצדק. כי הנה, זה הסיפור שלנו פה. יש פה את המלך. דוד מלך ישראל, רוח אפנו, משיח השם, החי והקיים. ויבוא אליו הנביא ויגיד לו, מדוע בזית את דבר השם? בכל מקום שהיה בא מישהו למלך ואומר לו מדוע בזית את דבר השם, זה מן הסתם הייתה המילה האחרונה של אותו אדם שאמר את זה לפני המלך. הוא יותר, הוא לא יגיד שום מילה יותר. היא סביר שראשו יופרד מעל גופו. זה ברור, כי אין חוצפה למעלה מזה. מי יגיד למלך שהוא לא צודק? אם המלך עשה, זה הצדק. אבל אצלם זה לא כך, ואף פעם לא היה כך. כי על כל מלך גדול, נכון שאין מישהו למעלה מן המלך, אבל אין על גביו אלא השם אלוקיו. ואצלנו יש את הנביא, והנביא הוא למעלה מן המלך. ולמעלה מן המלך כשהוא מדבר בשם השם, וגם הנביא חיה בכבוד המלך. אבל מכל מקום הוא מסוגל לבוא ולתת לו מוסר. זו הייתה ההיסטוריה שלנו. כי והיה ואתה לא נאמן אל אופי החיים האותנטי של העם, וישנה בחירה חופשית בידך המלך להתאים את עצמך אל אופי החיים האותנטי של העם או לבגוד בו, ואתה תיתן את הדין על כך. מי ישפוט את המלך? אף אחד לא יכול לשפוט את המלך. הקדוש ברוך הוא ישפוט את המלך. זה הסיפור שבו אנחנו נמצאים פה עכשיו. ואת הכבשה ישלם ארבעתיים. על כן, אם חפץ המלך לא יהיה מיוסד על פי הצדק, לא ייתן עוז לעם. תגיד, העוצמה של המלך שיכול לעשות כל מה שהוא רוצה, בלי הגבלה, זה בעצמו. הדבר הכי צודק, כי זה ייתן עוז לעם, לא אצלנו. בכל עם אחר אולי זה כך. זה באמת מחזק את כוח העם, רק זו שאלה אם זה טוב שכוח העם יתחזק. או כמעט אפשר להגיד בטוח שזה לא טוב שכוח העם יתחזק. ניסיון מורה, לך תחתום על איזה תכונה של איזה עם שהוא באמת נכס אוניברסלי, שאסור לדכא קצת אותו. זה מאוד לא פשוט. אבל אצלנו מבחינת הרצון הכללי של העם, כפי שמתגלה בנצח דורותיו, אז ודאי שזה הטוב. והמלך צריך להתאים את עצמו עם זה. אחרת, זה לא טוב. על כן, אם חפץ המלך לא יהיה מיוסד על פי הצדק, לא ייתן עוז לעם כשנעשה ונשלם חפץ המלך. כאשר אין חפץ ורצון העם, הגוי כולו, רק אם יהיה חפץ חסד וצדק. זאת תכונת החיים של עם ישראל, חסד וצדק, שהוא חפץ אל אלוהי ישראל, ברוך הוא, וזו מילה נרדפת לעשות את רצון השם. כי מה זה השם אצלנו? השם אצלנו זה הטוב המוחלט, או האמת המוחלטת. השם לקוחים אמת, טוב השם לכל, זה פירוש המילה אלוהים אצלנו, הטוב והאמת. על כן, אם כל נטייתו בזה להדיר את עוז כוח הממלכה ושלטון חפצה, מה שהגה המלך מן המסילה פה את אוריה, זה ודאי היה לשם שמיים, כלומר למען העם, כלומר למען הממלכה, כלומר למען חזק את מלכות ישראל. ובזה הוא בהחלט בסדר גמור, דוד המלך. על ידי הכרת הרחבת שלטון רצון המלך, זה טוב, אם המלך מכיר שלצורך גילו מדיניותו, אז צריך להגות פה את האיש הזה מן המסילה, במקום שהוא מזהה שהאיש הזה מסכן את מדיניותו. זה בסדר גמור להרוג אותו. כמו שאתה מקריב קורבנות למען העם, במה שאתה שולח את בניו לשדות הקרב. זה בסדר גמור שהם נהרגים שם. לא רוצים שירגו, אם נצליח להשיג את מטרתנו הלאומית בלי שירגו, ודאי עדיף. אבל אם אין ברירה, ואתה לא תשיג ביטחון בלא המחיר הזה, אז זה בסדר גמור. אז זה גם אין חשבון של המלך באותו רגע שהוא מחליט לשלוח אנשים לקרב, או באותו רגע שהוא מחליט שאיש הזה בעצם מציאותו, הוא מסכן את המציאות של המדינה. אבל בכל זאת ראוי היה להסתכל על התכונה המיוחדת של ישראל. עכשיו הייתה לך הזדמנות לאסוף את הסנהדרין, להושיב אותם, ושהסנהדרין שהם אחראים על התורה בישראל יסבירו את הסוגיה הזאת, את צדק הנהגת המלכות, לכל הציבור הרחב. זו הייתה הזדמנות חייך, דוד. פספסת אותה. כי בכל זאת היה ראוי לך, דוד, להסתכל על התכונה המיוחדת של ישראל, שלא ייקון בהם שום תוקף ועוז, רק אם יהיה מוסד על פי אורח חיים של תורת חסד, תורת חיים. על כן היה לך לדונו בסנהדרין. נכון שמותר היה לך להרוג אותו, וזה טוב מאוד שהרגת אותו. צודק שהרגת אותו. לא צודק איך שהרגת אותו. אותו הרגת בחרב. מה אכפת לכם אם זה הרג בחרב או לא הרג בחרב? עיקר הנקודה, הרגת. זה שהפסוק אומר, אותו הרגת בחרי. אתה צריך, אם כל הבעיה למה הרגת אותו, היה צריך להיות כתוב, אותו הרגת ואת אשתו לקחת. או ואת אשתו אנסת. אבל שני הביטויים לא מתאימים. אותו הרגת בחרי. למה הרגת אותו בחרי? זה לא בעיה שהרגת אותו, טוב מאוד שהרגת אותו. אבל לא בחרי. היית צריך להרוג אותו לא בחרי. לא מכוח המלכות. אלא מכוח המלכות, כפי שהיא מתבארת על פי התורה, שהסנהדרין יסבירו לכל הציבור שצריך להרוג אותו. לפחות בפעם הראשונה להריגת אדם הייתה מרידה ופגיעה בכבוד המלכות, כי אוריה היה מורד ופגע בכבוד המלכות. והדבר הזה מערער את כוח החיים הלאומי כולו, אם זה יעבור לסדר היום. אסור לדבר כזה לעבור לסדר היום. ודוד היה בסדר גמור, ולא נתן לדבר הזה לעבור לסדר היום. אבל זה לא היה צורה מסודרת איך שהוא סידר את העניין הזה. אלא בפעם הראשונה שאתה הורג מישהו על פי דין מלכות, בגלל שהוא מורד במלכות, היית צריך לעשות את זה כדי להראות שחפץ המלך הוא שליט, לא בגלל שמה שעושה את זה צודק כי אני אמרתי. אלא כוח החיים המתגלם במלך, שזה כוח החיים של האומה, הוא זהה עם הצדק המוחלט. והיה לך לברר את הסוגיה הזאת. מפני אור הצדק האלוהי השורה בקרבו. לא עשית את זה. וזה הביקורת, ועל זה את הכבשה ישלם ארבעת העין. טוב, ברוך הוא מכפר ועונה.